שבוע טוב ומבורך. בשבת נקרא בעזרת השם פרשת תרומה, שכבר פותחת לנו את כל העניינים של המשכן, כל התרומות למשכן, כלי המשכן, בניית המשכן עצמו. אמנם הנושא הזה הוא לא מעשי בשבילנו, המשכן היה באותו זמן והוא לא היה לפני כן ולא היה אחרי כן, אבל במקומו יהיה לנו בעזרת השם בקרוב את בית המקדש, שבהרבה דברים דומה למשכן ויש הרבה קשרים ביניהם, אז עדיין דבר שבעזרת השם בקרוב יהיה מעשי. אבל בינתיים אנחנו נוכל ללמוד מהמשכן כמה דברים כבר בחיים שלנו עוד לפני שבית המקדש ייבנה. התורה אומרת ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מסבירים המפרשים, ידוע בשם חז"ל הדבר הזה, למה כתוב בתוכם ולא בתוכו? הרי לפני כן כתוב מקדש, צריך להיות כתוב בתוכו. למה הפסוק אומר ושכנתי בתוכם? בא לומר לנו שהכוונה היא שהשם ישכון בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל, לא במשכן עצמו אלא בכל אחד מעם ישראל. בפשטות זה לא בדיוק קושייה, כי כשאתה אומר ועשו לי מקדש והשם ישכון במקדש הזה, הכוונה היא שהשם לא יהיה רק בשמיים, אבינו שבשמיים, אלא הוא משרה את שכינתו כאן, וממילא הוא קרוב אלינו, קרוב לכלל ישראל. אז זה הכוונה ושכנתי בתוכם, אני אהיה בארץ ישראל, בארץ, בעולם, בקרוב לעם ישראל. ובכל זאת, כיוון שהפסוק התחיל ואמר מקדש, היה עדיף להגיד בתוכו, ומזה שכתוב בתוכם, דרשו שהשם גם ישכון על כל יהודי ויהודי ממש. מה הכוונה? וכי הכוונה של הפסוק שהשם לא ישכון במשכן? ברור שלא. משכן זה מקום השראת השכינה, הקדוש ברוך הוא היה נמצא בין הקרובים כשהוא מדבר עם משה רבנו. הרבה פסוקים מלמדים אותנו שבמשכן עצמו, בית המקדש לעתיד, יהיה השראת השכינה. אז מה זה הפסוק שאומר שהכוונה בכל אחד ואחד וכי הכוונה לא במשכן? ודאי ש... מי ששואל את השאלה הזאת זה האלשיך הקדוש. האלשיך אבל פותח ואומר שמעתי שדרשו, שהסבירו, לא כתוב בתוכו אלא בתוכם. מזה שהוא אומר שמעתי רואים שזה לא כמו שאנחנו חושבים שזה חז"ל ואיזה מדרש. שמעתי זה אחד המפרשים באמת אמר את זה, אבל לא שזה מדרש של חז"ל כבר התנאים והאמוראים, ובאמת מי שיחפש בכל המדרשים אין את הדרשה הזאת. הראשון שכתב את הרעיון הזה זה אחד מבעלי התוספות, קוראים לו רבנו אפרים, יש לו פירוש על התורה, ואחריו יש את ספר ראשית חוכמה, ספר מוסר מאוד מאוד חזק, וגם השל"ה הקדוש באחד מהספרים שלו, כל אחד בסגנון שלו, אבל הם אומרים שלושתם את אותו הרעיון, ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, אלא בכל אחד ואחד. מה מסביר האלשיך הקדוש, מה הכוונה? וכי לא יהיה במשכן שכינה, ודאי שהיא תהיה. הוא מביא מדרש מאוד מעניין. המדרש אומר שכאשר בורא העולם ברא את העולם, השכינה שלו שרתה כאן בארץ, לא בשמיים. היא הייתה אצלנו כל הזמן. אלא מה? יש שבעה רקיעים. מכאן עד השמיים, המקומות הכי גבוהים, שבעה רקיעים ישנם. כשהאדם הראשון חטא, השכינה הסתלקה מהארץ ועלתה לרקיע הכי קרוב אלינו. אחר כך כשקין הרג את הבל, עוד עבירה, עלתה עוד רקיע לרקיע השני. בדור אנוש שעבדו עבודה זרה, לרקיע השלישי. דור המבול, רביעי, דור הפלגה, חמישי, כשסדום עשו את כל מעשיהם בשישי, עלתה לשישי, וכשמצרים עם אברהם אבינו וכו', זה כבר עלתה עד הרקיע השביעי, למקום הכי גבוה. ואז מגיע אברהם אבינו עם מעשיו הגדולים, מצליח להוריד אותה מהרקיע השביעי לרקיע השישי. יצחק מוריד אותה לחמישי, יעקב לרביעי, לוי, הבן של יעקב אבינו, לשלישי, קהת לשני, עמרם לראשון, ומשה רבנו, כשהוא בנה את המשכן, הוריד אותה מהרקיע הראשון אלינו, אל הארץ. זה דברי חז"ל במדרש. אומר האלשיך הקדוש, וזה נוכל להבין גמרא. הגמרא במסכת סנהדרין בדף י"א אומרת לנו שבימיו של הלל הזקן היא יצאה בת קול ואמרה, תדעו לכם שיש בדור הזה מישהו שהוא ראוי שהשכינה תשרה עליו כמו משה רבנו. אלא מה? הוא ראוי, אבל הדור שלו לא ראוי לזכות שיהיה בו אדם כזה שהשכינה תשרה בו כמו משה רבנו. לכן השכינה לא שורה כמו משה רבנו. זאת אומרת, לפעמים אדם עצמו הוא ראוי, אבל בדור שלו לא מגיע להם שיזכות לאדם כזה בדור, ולכן הם מפסידים את הדבר הזה. שואל האלשיך, יפה מאוד, גמרא יפה, מצוין, אבל למה היא צריכה להגיד שתשרה שכינה כמו משה רבנו? מספיק להגיד שהאדם הזה תשרה שכינה בזכותו. למה, מה המשמעות כמו משה רבנו? אז הוא מסביר על פי המדרש שהזכרנו, שהכוונה היא שמשה רבנו הצליח להוריד את השכינה אל הארץ, שתהיה ממש אצלנו, ברמה כזאת שהיא ממש מחוברת אלינו. וזה הכוונה של הבת קול, שהלל הזקן ראוי להיות כזה שהשכינה תשרה אצלנו בזכותו, כמו שהייתה בזמן משה רבנו שהיא יורדת לארץ. וזה לא זוכים בגלל שהדור לא ראוי לכך. ואז הוא מוסיף האלשיך ואומר שזה הכוונה כאן. כשעם ישראל ראויים שהשכינה תשרה בנשמות שלהם, אצלם, ברמה שלהם, אז ממילא השכינה מתוכם תגיע גם למשכן. אבל אם עם ישראל לא ראויים, אז היא לא תגיע למשכן. המקום של המשכן האמיתי, של שכינת, השראת השכינה האמיתי, זה בין הנשמות והנפשות של בני האדם הצדיקים. מזה זה מגיע גם לבית המקדש. אבל אם הם לא ראויים, זה גם לא יקרה. הוא מסביר, זה הכוונה של הפסוק. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הפסוק בא להגיד שני דברים. דבר ראשון, פיזית, תבנו את המקדש, תבנו את המשכן, כלי המשכן, כל מה שצריך. הדבר השני, הציווי השני, ושכנתי בתוכם, כלומר תעשו דברים שיביאו אתכם לזה שהשכינה תשרה במשכן כל הזמן ולא תיפסק. כי אם אתם תהיו צדיקים, תהיו ראויים, תהיו קדושים, השכינה תשרה אצלכם וממילא תשכון במשכן כל הזמן. אבל אם אתם לא תהיו ראויים, הדבר הזה לא יקרה. אז זה הכוונה של הפסוק. באמת השכינה שורה במשכן. אבל בזכות מה היא שורה שם, בזכות זה שיש צדיקים שהם מצליחים להוריד את השכינה לארץ, השכינה שורה בנפשותיהם, וממילא היא גם שורה במשכן. מורחמי, מרן הרב זכר צדיק לברכה, הוסיף בזה דבר נחמד. הוא אומר, לא הגיוני שהשכינה תשכון על עצים ואבנים. נכון, כלים יפים, מזהב, יפה מאוד, אבל זה דברים גשמיים, דברים דוממים, לא דברים חשובים מספיק. השכינה לא תשרה בעיקר אצלם. לכן אם עם ישראל לא עושים את רצונו של השם, אז השם מסלק את השכינה שלו מהעצים והאבנים הללו. אומר הרב שמשכן זה ראשי תיבות, מלכים, שרים, כהנים, נביאים. דהיינו, המעלה של עם ישראל שזוכים שהקדוש ברוך הוא ישכון במשכן, מה זה המשכן באמת? זה המלכים שיוצאים מעם ישראל, השרים, האנשים החשובים, הכהנים והנביאים שזוכים להשראת השכינה. זה הכוונה של הפסוק בפרשת בחוקותיי, ונתתי משכני בתוככם כתוב. מה זה בתוככם? בתוך כל אחד ואחד. וזה גם מה שכתוב משכן, כי הכוונה לאותם האנשים הגדולים והצדיקים שיש בעם ישראל. אחד הדברים שזוכים על ידו להשראת השכינה באדם, זו מידת הענווה. מידת הענווה היא מידה גדולה ויקרה מאוד, נתחיל דווקא מהפן השלילי שלה. שלמה המלך אומר, תועבת אדוני כל גבה לב. מישהו גאוותן, מישהו מרגיש מעצמו, מי שעושה הרבה הצגות ועניינים על אנשים, הקדוש ברוך הוא מתאהב אותו, סולד ממנו, רחוק ממנו. אומרת הגמרא בתחילת מסכת סוטה, שאדם שהוא גאוותן, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. יש פה עולם אחד, אני לא יכול להיות אותו באותו עולם. כי אם אתה שיש פעמים בן אדם, ככה שעם מידות מאוד רעות, אתה לא נוח לך להיות בקרבתו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להיות איתו. גאוותן זה דבר שממאיס אותו עליי. אני לא יכול להיות בקרבתו של אותו אדם. זה בפן השלילי. גמרא שמה מעריכה הרבה דברים, אבל בחלק החיובי אומרת שם הגמרא שיש פסוק שכתוב שהקדוש ברוך הוא שוכן את דקה ושפל רוח, נמצא עם הדקאים והשפלים. הגמרא שמה מסבירה כמה הסברים. אחד ההסברים הוא שהקדוש ברוך הוא מרכין את שכינתו להיות אצל האנשים שהם ענוותנים, שהם לא מרגישים מעצמם. אומרת הגמרא, הפירוש הזה הוא הפירוש הנראה יותר. ולמה? כי מצאנו, כאשר השם עשה את מעמד הר סיני, מעמד הקבלת התורה, הוא בחר בהר סיני, כידוע לכולם, יותר מכל הערים האחרים. למה? הר סיני היה ענוותן, שפל, לא מרגיש מעצמו, לא חושב שהוא ראוי. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, דווקא בגללך, בגלל זה, אני משרה את השכינה עליך. אותו הדבר, כאשר בורא עולם מתגלה בפעם הראשונה למשה רבנו, הוא לא הולך לאיזה עץ גדול, מיוחד, חשוב, עץ ארז או ברוש וכדומה, הוא הולך לסנה, שיח נמוך, קוצני, לא חשוב, שמה הוא משרה, והנה הסנה בוער באש והסנה איננו הוקל. רואים שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, דווקא על הפשוטים, דווקא על הנמוכים שלא מרגישים לעצמם. אותו הדבר גם כן משה רבנו. למה משה רבנו זכה שהתורה תינתן על ידו? משה קיבל תורה מסיני, מסבירים מה זה מסיני? כמו שסיני היה ענב, גם משה רבנו היה ענב, ובזכות זה הוא קיבל את התורה. כל החיבור של הקדוש ברוך הוא בני אדם תלוי באחד הדברים החשובים שקשורים והוא תלוי בהם, זה העניין של הענבה. המדרש אומר שריש לקיש אמר שהאבות הקדושים הם המרכבה. מרכבה הכוונה, לא מזה מפסוקים שכתוב שויעל מעליו אלוקים וכולי, גם אברהם, גם יצחק וגם יעקב. מסביר אחד המפרשים שם של המדרש, יש שם פירוש שנקרא פירוש מהרזו. החכם הזה אומר, כמו שהמרכבה שיחזקאל ראה מראות אלוקים, הוא ראה שיש מרכבה שעליה כיסא הכבוד, המרכבה היא מרכיבה את כיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ככה זה בשמיים, על אותו תקן היה כאן בארץ שהאבות הקדושים, הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכם והם כמו המרכבה שלו. שמעתי פעם מסבירים, למה האבות נמשלו דווקא למרכבה? ההסבר הוא ככה. אדם, עכשיו יש מרכבה עם סוסים, שיש את הרוכב שהוא מנהיג את המרכבה הזאת, ויש את האנשים ששחקו את המרכבה כדי לנסוע ממקום למקום. כל הנמצאים שם יש להם דעה. מה הכוונה? אלה ששחקו את הרוכב, שחקו את המרכבה, הם אומרים, אנחנו רוצים לנסוע מבני ברק לירושלים, רוצים לנסוע לצפון, לדרום, לאן שהם רוצים, הם מחליטים. והם מחליטים גם באיזה יום הם רוצים לנסוע. הם רוצים יום שלישי, בשעת בצהריים, בבוקר, בערב. הם קובעים את הדברים הללו. יש להם דעה, הם מחליטים משהו. הבעלים של המרכבה, הוא גם כן מחליט. הוא יודע איזה דרכים יותר טובות, יותר קל לסוסים ללכת, איזה שעות יותר מתאים, מתי עושים הפסקה, מתי לא עושים הפסקה, הוא, יש לו הרבה משקל והחלטות. גם הסוסים, יש להם דעה מסוימת. אם הסוסים עייפים, אי אפשר להמשיך. אם הסוס רעב, הוא מסמל בדרך שלו, לבעלים שלו, ונותן, רוצה, עושים עצירה, נותנים לסוסים לאכול, לשתות, לאכול מה שהם צריכים. זאת אומרת, לכל השלושה יש דעה. למי ששכר את המרכבה, לבעל המרכבה ולסוסים. למי אין דעה? למרכבה עצמה. המרכבה עצמה, מתי שיגידו לה לעצור היא עוצרת, מתי שיגידו לה לנסוע היא נוסעת, אין מעצורים, אין טענות, אין תלונות, אין שום דבר. אומרים המפרשים, זה כוונת חז"ל שהאבות הקדושים הם מרכבה לשכינה. כמו שהמרכבה אין לה דעה, היא עושה מה שאומרים לה בלי להביע את דעתה, בלי שום דבר. אותו הדבר בדיוק האבות הקדושים כלפי הקדוש ברוך
הוא. אם השכינה...
איך?
המרכבה הם זכו.
נכון, זכות גדולה, ודאי. אבל למה הם זכו? יפה, אבל במה הם זכו? בגלל שהם מתבטלים לגמרי לרצונו של השם יתברך. כמו המרכבה שאין לה דעה. הם אומרים האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. נכון, יש לנו שכל, יש לנו רצונות, יש לנו מחשבות. אבל ברגע שהשם רוצה משהו, ברגע שהשם אומר משהו, נגמר הסיפור. אין לנו דעה, אנחנו מבטלים את הכל בשביל לעשות את רצונו של השם יתברך. לכן הם זכו להיות מרכבה לשכינה, כיוון שהם ענוותנים, לא מרגישים מעצמם, מתבטלים לגמרי לדעתו של הקדוש ברוך הוא, השם אשרה את השכינה שלו בתוכם. נכון, נכון, אמת.
אם השכינה רגילה פגועה מהמשכן בגדול, כמו שאמרת, מה שעשו חתיים, אבל גם אמת,
יש לנו, נכון, אנחנו... נכון, אתה צודק 100%. יש עדיין השראת שכינה בעולם, אבל כמו שאמרת, קוראים לזה בית מקדש מעט. למה? כי הרמה והעוצמה של השכינה ירדה הרבה יותר. אז נכון, יש לנו עדיין, הקדוש ברוך הוא עדיין מחובר אלינו וקשור אלינו, אבל זה לא באותה הרמה שהייתה, והכל בגלל מעשה. איך? רק לגדול יכול להיות, נכון, בדיוק, יפה מאוד. עכשיו, ידוע הדבר שבכלי המשכן, לכל כלי יש את המידות שלו, את האורך, גובה, רוחב, כל כלי וכלי והמידות שלו. הארון הוא הכלי היחיד שכל המידות שלו הם חצאים. המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. שאר הכלים, או שהכל עמוד שלמות, או שחלק שלמות, חלק חצויות. הארון כולו חצוי. הסבירו המפרשים בזה שהכוונה היא שהארון הוא סמל של התורה, כי בתוך הארון יש את ספר התורה, את הלוחות הראשונות שנשברו, הלוחות השניות, הכל נמצא בארון. למה? זה בא ללמד שכדי שהאדם יגדל בתורה ויוכל להתקדם ולהתעלות בלימוד התורה, הוא צריך תמיד להרגיש חצי. מה זה אומר חצי? קודם כל זה עניין של ענווה. אני לא מרגיש שאני יודע את הכל, אני יודע שאני לא יודע הכל, אני יודע שתמיד יש לי מה ללמוד, לא מרגיש. כבר למדתי, אני מכיר את הכל, אני הכי חכם וכו' וכו'. זה אחד ההסברים למה הרבנים נקראים תלמידי חכמים, לא קוראים להם חכמים בדרך, רק קוראים להם תלמידי חכמים. למה? כי גם שהוא יהיה הכי גדול, הוא עדיין תלמיד. עדיין יש מה ללמוד, עדיין יש לו מה להוסיף, אם זה ללמוד מעצמו, אם זה ללמוד מאנשים אחרים. אז לכן, למרות שהוא יהיה גדול הדור, תמיד נקראים תלמידי חכמים. לכן, בית הלל זכו שההלכה כמותם. למה? כיוון שהם היו הרבה יותר ענוותנים מבית שמאי. זה דבר אחד שלומדים מהאמות החצויות של הארון. בנוסף לזה, יש עוד דבר. כשאדם לומד לבד, אז הוא עלול לעשות טעויות בהבנה שלו. יכול לקרוא מספר משהו, להבין אותו בהבנה לא נכונה, ולעשות טעויות. אבל אם הוא לומד עם עוד מישהו, אז מה שאתה לא תבין נכון, השני יתקן אותך, מה שהוא לא יבין נכון, אתה תתקן אותו, וככה נוצר דבר שלם. לכן, הלימוד תורה, יש בו סמל של חצאים, אתה לבד זה חצי, תביא עוד חצי, ואז ככה יגיע הדבר לשלמות. יש הסבר יפה שאומר, למה כל מסכת מתחילה בדף ב', למה אין דף א'? אז מסבירים, שאם אדם ילמד את כל מסכת, יגיד, אני יודע את הכל, יגיד לו, כן, דף א', אתה יודע מה כתוב שם? אתה לא יודע. כבר תדע מההתחלה, אתה לא מושלם. ויש הסבר נוסף שאומר שא' זה רומז לקדוש ברוך הוא. כי השם אחד ושמו אחד. כמו שהשם יתברך נעלם, ככה גם דף א' נעלם. טוב, כל זה דרשות יפות. הפשט הפשוט הוא שהדף של השער זה דף א'. כמו שתראו בכל, אולי כל הספרים בימינו. אף ספר לא מתחיל מעמוד א', הוא ברוב הספרים לפחות. יש כמה עמודים של הקדמה וכדומה, ואז... נכון, גם יפה מאוד, התורה מתחילה בבראשית בבית, יפה מאוד. אבל, אז מה ההסבר הפשוט? שיש עמוד השער שהוא הדף א', והראיה שתלמוד ירושלמי כן מתחיל בדף א'. שם לא עשו את החשבונות האלה של עמוד שער, פה כן עשו. אבל בכל זאת, למה השם נתן בדעתם של אלו שהדפיסו את התלמוד הבבלי שהוא הרבה יותר לומדים אותו מאשר התלמוד הירושלמי, למה הוא מתחיל לבית? לרמוז את זה שתדע, אתה לא יודע הכל, תדע שיש לך תמיד הרבה מלמוד.
אבל בבית ששניים.
ששניים ילמדו ביחד, יפה, יפה נכון, יפה מאוד.
ככה יש לי מחד השם שאמרת.
נכון, מצוין, יפה. עכשיו, תראו. יש בגמרא שהזכרנו לפני כן שאומר שבית הלל זכו שההלכה כמותם בגלל שהם ענוותנים, שאלה מאוד גדולה שצריך להתבונן ולהבין אותה. נכון, ענווה זו מידה מאוד מאוד יקרה, מאוד חשובה, אין כמוה. היא מביאה את האדם גם להרבה מידות טובות. ההפך ממנה הגאווה מביאה את האדם למידות רעות. מישהו ענב, אז הוא גם רחמן, הוא גם חביב לאנשים, הוא לא מקפיד, לא כועס, הרבה הרבה מידות טובות הוא זוכה להם בזכות הענבה. אז ברור, מישהו ענב יזכה לשכר עצום בעולם הבא על הענבה שלו. אבל סליחה, איך כל זה מתחבר לפסק הלכה? להגיד שההלכה כמותם, בגלל שהם ענוותנים, התורה שלנו היא תורת אמת. אם הגאוותן אמרת ההלכה הנכונה, הוא צודק. מה עושים פרוטקציות בגלל שהוא ענב, אז גם נפסוק על חכמו? איך זה יכול להתחבר? מה הקשר בין אחד לשני? על השאלה הזאת יש שתי תשובות, אחת הגיונית ואחת יותר רוחנית. בואו נשים לב. אדם קרוב אצל עצמו, יש לו את הדעה האישית שלו, והוא בדרך כלל מחובר אליה מאוד מאוד. אם עכשיו אדם לומד איזה נושא הלכתי, אדם שהוא תלכה, רב גדול, רוצה לברר איזו הלכה. הוא מעיין את הסוגיה ובודק במפרשים, בודק בפוסקים, בודק כל מה שצריך, והגיע להחלטה מסוימת שהדין הוא שלא אני חייב, דוגמה. אחר כך הוא שומע שחכם אחר לא מסכים איתו, אומר מה פתאום, לא אני פתור. אם הבן אדם הזה הוא גאוותן הראשון, הוא גאוותן, אז הוא מרגיש שהדעה שלו היא כל כך נכונה, הוא לא יותר מדי מייחס חשיבות לדעה של מישהו אחר, הוא לא מתבונן בטענות שלו יותר מדי, כי הוא ברור לו מה שאני אמרתי זה נכון. לא זו בלבד, אלא אפילו אם הוא ישמע טענות והוא ישתכנע, יהיה לו מאוד מאוד קשה להודות שהוא טען. אז הוא נשאר הרבה פעמים בדעה שלו, אפילו בלי כוונה, הוא קשה לו לקבל דבר כזה שמה שהוא אמר זה לא נכון, עוד אם את התירוצים, את ההסברים, יעשה פלפולים ורעיונות, העיקר להצדיק את מה שהוא חושב. לעומת זאת, הענב זה משהו אחר. נכון, הוא קרוב אצל הדעה שלו, אבל הוא לא מחשיב אותה יותר מדעה של מישהו אחר. כשהוא ישמע שיש מישהו שטוען טענה אחרת, בהבנה, או הביא ראייה, הביא איזה הסבר, לא משנה מה. הוא מתייחס ברצינות לדעה של השני, לפחות כמו שהוא מתייחס לדעה שלו, ולפעמים אפילו יותר. כי הוא עונה ואומר, הוא יותר גדול מני, הוא יותר חכם, בוא נתבונן אתם בדבריו. כאשר הוא מתבונן בדעה של השני, בצורה מושכלת, בצורה מעמיקה, הוא בודק היטב את הדברים, אז הוא יכול להגיע לאמת הרבה יותר מאותו אחד שהוא גאוותן. למה? אני התבוננתי. אם אתה צודק, אני בדקתי ואני אברר וידע. אם אתה צודק, אני אגיד לך שאתה צודק. אם אחרי ששמעתי את הדעה שלך ונתתי לה משקל וחשיבות והתבוננתי בה ובדקתי אותה, ובכל זאת אני חושב שמה שאני אמרתי זה נכון, הסיכוי שאני צודק הוא הרבה יותר גבוה. ככה באמת כותב אחד מרבותינו הראשונים בגמרא שם במסכת עירובין בדף י"ג, שהגמרא אומרת שהלכה כמו בית הלל. הוא מסביר ואומר, הריד, תוספות ריד קוראים לזה השם של הספר, הוא אומר את הרעיון הזה, שבית הלל היו מתבוננים בדעה של בית שמאי, שומעים אותם, מתבוננים בהוכחות שלהם, בטענות שלהם, בראיות, בכל הדיון, ואז ממילא הם מגיעים לחקר האמת הרבה יותר מאשר מגיעים אלו שהם בבית שמאי, שפחות היו מתייחסים לדעה של בית הלל, ולכן זכו בית הלל להגיע לאמת הרבה יותר. נפסקה הלכה כמותם, כי הם בררו הרבה יותר נכון, הרבה יותר צודק, את דרך ההלכה. זה ההסבר הגיוני על פי הפשט. עכשיו, יש הסבר נוסף, יותר רוחני, יותר עמוק. צריכים לדעת, התורה שלנו היא חוכמה אלוקית. היא לא דבר שהוא רק עניין של שכל. יש הרבה חוכמות בעולם, כל מיני מתמטיקה והנדסה עוד ועוד. הם דעות שהם חוכמות שכל המהות שלהם זה חוכמה. ככל שאדם יותר חכם בהם, ככל שאדם יותר חכם שכלית, יש לו IQ יותר גבוה, הוא יכול להבין אותם יותר טוב, הוא יכול להעמיק בהם הרבה יותר, ויכול להגיע בהם לדרגות מאוד מאוד גבוהות. זה תלוי בשכל שלו, במנת המשכל שיש לו. בתורה זה משהו אחר. אמנם ודאי שהתורה היא חוכמה גדולה, ומי שהוא יש לו שכל יותר, יש לו הרבה יותר סיכוי מבחינה טבעית להבין אותה ולדעת אותה הרבה יותר טוב. אבל מלבד שהיא חוכמה, היא חוכמה אלוקית. היא דבר רוחני, היא דבר גבוה, היא דבר קדוש ומרומם ביותר. ולכן, כאשר אדם בא ללמוד תורה ורוצה להגיע לאמת של התורה, מלבד החוכמה הטבעית שיש לו, צריך הרבה סייעתא דשמיא כדי להיות ראוי שהתורה תאיר לו ושהוא יבין ויזכה להגיע לחקר האמת בתורה הקדושה. אם אמרנו בתחילת השיעור שהקדוש ברוך הוא אומר, אדם גאוותן אני לא יכול לדור איתו בעולם, אני מתרחק ממנו, אני סולד ממנו, ואילו איפה אני כן נמצא, איפה אני כן שורה ושוכן, דווקא אצל הענוותנים. אז אם השם שוכן ליד הבן אדם, ברור שתהיה לו סייעתא דשמיא הרבה יותר גדולה. ולכן, אדם שהוא לא מרגיש מעצמו, הוא זוכר שהשכינה שורה אצלו, קשורה אליו, מחוברת אליו ביותר. ממילא, זה עצמו מביא אותו להגיע לאמת של התורה, כיוון שיש לו סייעתא דשמיא, כי השם מחובר אליו, השם קשור אליו בצורה מאוד מאוד חזקה. נראה להסביר שבגלל זה זכה רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, להיות זה שכתב את שישה סדרי משנה. הוא לא רק כתב אותם בתור כתיבה בלבד, הוא התבונן בכל הברייתות שהיו בזמנו, וידע מה להכניס למשנה, איזה דעה לכתוב בסתם, איזה דעה לכתוב בשם חכמים, איזה דעה לכתוב בשם תנא מסוים. כל הדברים האלה משפיעים מאוד על פסק ההלכה. מי שלומד הלכה רואה, יודע, כיוון שהמשנה אמרה בסתם איזה משהו, הלכה כמותה וכן הלאה, יש כל מיני כללים שקשורים לסגנון של המשניות. אז רבנו הקדוש זכה להיות מסדר המשניות, שזה השפיע על כל ההלכות שלנו עד היום. למה הוא זכה? כיוון שהרבנו הקדוש היה ענב גדול מאוד. גמרא בסוף מסכת הוריות אומרת שהרבנו רבי יהודה הנשיא היה ענב, ובסוף מסכת סוטה כתוב, משמת רבי בטלה ענבה. הוא היה הסמל של הענבה. למרות שהוא היה נשיא ישראל, גדול הדור ממש. בכל זאת לא הרגיש מעצמו, היה ענב, לא יחזיק מעצמו יותר מדי. יותר מזה יש מדרש שאומר, שרבנו הקדוש אמר, כל מה שהאדם יאמר לי לעשות בשבילו, אני אעשה. חוץ מדבר אחד. דבר אחד אני לא מסוגל לעשות. מה הדבר? מה שעשו בני בטרה לזקני הלל הזקן. הוא צאצא של הלל הזקן. יש גמרא במסכת פסחים מדף סנחבב שמספרת שבני בטרה לא ידעו הלכה, הם היו גדולי הדור באותו זמן, הם היו הנשיאים, והם לא ידעו מה הדין עם פסח שחל בשבת, מה עושים עם הקורבן, לא ניכנס לזה. שאלו מישהו יודע, ואז הלל הזקן עלה מבבל, אמר להם, כן, אני יודע שכך וכך עושים. אמרו, אתה יודע דבר שאנחנו לא יודעים, בוא תחליף אותנו, אתה מעכשיו נשיא. אומר רבנו הקדוש, לדרגה כזאת אני לא מסוגל להגיע. מה שיבקשו ממני אני מוכן לעשות, אבל לתת למישהו את הנשיאות במקומי, בגלל שהוא יודע, זה הלכה אחת יותר ממני, זה יותר מדי. אבל נעזוב את הפרט הזה, כל הדברים, תבינו, נשיא ישראל, לא כמו הנשיאים של ימינו, נשיאים ורוח וגשם עין, אין להם שום דבר. נשיא ישראל פירושו גדול הדור ממש. הוא מנהיג את ישראל מבחינה רוחנית, מבחינה הנהגתית, הוא קובע הכל. והוא אומר, כל מה שבן אדם יבקש ממני אני אעשה בשבילו, זה מראה על ענווה מאוד עצומה. לכן, זכר רבנו הקדוש להיות זה שהוא מתווה לנו את הדרך ואת הקו ההלכתי על ידי הסידור של המשניות, איך הוא סידר אותה, מה הוא הכניס, מה הוא לא הכניס, וכן הלאה וכן הלאה. בנוסף לזה, יש דבר מעניין שכותב מרן החידה בספר שם הגדולים. יש לו ספר, שם הוא מדבר על כל מיני חכמים, מדבר על כל מיני ספרים, כל ספר הוא חכם, הוא כותב עליו כמה דברים. אז שם הוא כותב שמקובל מדורי דורות, שבזמנו של מרן הבית יוסף, שחיבר לנו את הבית יוסף, את השולחן ערוך, היה החלטה בשמיים שצריך לקבוע שיהיה ספר אחד של הלכות שממנו כל עם ישראל ילמדו. היה אלה בצרפת, אלה באנגליה, אלה בארצות ערב, כל אחד יש את הרבנים שלו, כל אחד יש את הספרים שלו, זה יוצא יותר מדי דעות בעם ישראל. אז היה צריך לקבץ בספר אחד שתהיה החלטה אחת ברורה מה ההלכה המסודרת. ודנו בשמיים, אמרו, יש שלושה מועמדים מתאימים. כולם מתחילים, וכולם השם שלהם זה יוסף. רבי יוסף ברלב, רבי יוסף טייטצק, ורבי יוסף קר. שלושתם היו ראויים ברמה הרוחנית, בחוכמה שלהם, בידיעות התורה שלהם, שלושתם מתאימים. למה נבחר רבי יוסף קר להיות המנהיג, להיות זה שיכתוב את בית יוסף ואת השולחן הערוך? בגלל שהוא היה יותר עלה משלושתו. זה הדבר, זה ההכרעה, על פי זה הוכרע העניין והדבר הזה. אז אם כן, אנחנו רואים כאן עד כמה הענווה יש לה מעלות, לא רק מצד מידות, שזה גם דבר גדול וחשוב, כל המידות הטובות קשורות לענווה, לטוב ולמוטב, אבל גם בשביל לימוד התורה, בשביל לזכות להיות תלמיד חכם, בשביל לזכות לדעת את התורה טוב, להגיע לאמת של התורה, להגיע ליושר ולצדק בדברי התורה, הענווה זה מה שמוביל את האדם להגיע לשם. יש עוד הרבה מה להרחיב בענווה, אני רק אומר דבר נוסף בפרשה שמלמד על עד כמה המחשבה של האדם, השיקול דעת שלו, צורת ההתייחסות שלו למצוות, משנה את העניינים ברמה מאוד גבוהה. כתוב בפרשה, פרשת תרומה, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. מורחמי הרב זכר צדיק לברכה, אומר שהוא שמע ממרן הרב עובדיה לפני הרבה שנים, בשם המפרשים רמז ורעיון מאוד מאוד יפה. הוא אומר שזהב זה ראשי תיבות של סוג בן אדם מסוים שנותן צדקה, כסף סוג שני, נחושת זה סוג שלישי. מה הם הסוגים הללו? זהב, זה ראשי תיבות, זה הנותן בריא. מה הכוונה? אדם הוא בריא, אין לו בעיות, אין לו קשיים, אין לו סיפורים, אין לו שום דבר שמטריד אותו. הוא נותן צדקה כי יש מצווה בתורה לתת. כי יש עניים שצריכים צדקה. לא בשביל אינטרס מסוים, לא בשביל רווח כלכלי, שום דבר לא מעניין אותו. דבר אחד, זה רצון השם, זה מה שאני עושה. זה הנותן בריא, הוא בריא, הכל טוב אצלו, והוא בכל זאת נותן. כסף, זה כבר סיפור אחר. כשרואה סכנה, פותח. יודעים, יש הרבה אנשים, מתי הם מתעוררים להתקרב יותר להשם? שחוטפים איזה מכה, איזה קושי, פעם אחד חזור בתשובה כי אבא שלו נפטר, אמא שלו נפטרה, מישהו חולה במשפחה, כל מיני בעיות כאלו גורמים לאנשים להתקרב יותר להשם. כשרואה סכנה, הבן אדם הזה, כשהוא היה בריא, הוא לא דאג לעצמו, למשפחה שלו, לא יותר מדי נתן צדקות. מתי הוא התעורר לתת צדקות? כאשר הוא רואה שיש בעיה. פתאום קולט שאולי מס הכנסה עומדים לעלות עליו על כל מיני דברים לא טובים. פתאום יש לו איזה חולה בבית, יש איזה קושי מסוים, יש איזה בעיה, הילד הגיע לגיל מבוגר ועוד להתחתן, בת מתעכבת בשידוכים, או יש לו, אין לו ילדים, למישהו אחר שמכיר אין לו ילדים, יש בעיה. אז הוא אומר, רגע, בשביל לפתור את הבעיה הזאת, אני פותח את הארנק ונותן צדקות, כדי לזכות לדברים טובים. זה מעלה טובה, אבל היא לא מתקרבת בכלל לראשון, זה הנותן בריא. חז"ל אומרים, אדם שנותן, במסכת ראש השנה בדף ד', אדם שנותן צדקה ואומר, על מנת שיחיה בני, או על מנת שיזכה לחיי העולם הבא, הרי זה צדיק גמור, זו דרגה טובה מאוד. אבל היא לא מתקרבת בכלל לאדם שנותן בלי שום בקשות. אני נותן כי בורא העולם רוצה, אני נותן כי השם יתברך ציווה. אז זה הכסף. כולם יודעים כמה ההבדל בשווי בין כסף לבין זהב. מאות אחוזים הבדל במחיר בין כסף לבין זהב. ויש את הדרגה השלישית, זה נחושת.
אבל
מי יגיד
לבין
זהב? מה? מי יגיד לבין זהב? נכון, לא, אני לא מדבר על כסף שלנו, מדבר על מתכת כסף. הדרגה השלישית זה נחושת. מה זה נחושת? נחושת, נתינת חולה שאומר תנו, זה ראשי תיבות נחושת. מה הכוונה? פה כבר מדובר בן אדם שהוא חולה עד כדי כך שהוא לא יכול לתת בעצמו, הוא שחוב על ארז דווי, הוא עומד למות כבר, כי מה, רואה כבר את העולם הבא מקרוב, ואז הוא אומר, רבותיי, הוא אומר למשפחה שלו, תתנו צדקות, תנו צדקות, אולי אני אנצל, אולי זה ישיע אותי, אולי יעזור לי בעולם הזה, או לפחות בעולם הבא. הוא כבר אין לו מה להפסיד, מה יש לו? או שהוא ימות, את הכסף הוא לא ייקח לשם. יש איזה סיפור על אדם אחד שעמד להיפטר מן העולם, כתב צוואה, הוא נפטר, הילדים שלו רואים בצוואה שהוא ביקש שיקברו אותו עם גרביים. מה עושים? גרביים. תמיד גוברים כל בן אדם בלי שום דבר, הוא צריך גרביים, אין לו מה לעשות. אבא שלהם לא היה אחד לא נורמלי, אדם. ירש המים, אדם רציני. מה הצוואה הזאת? לא ידעו מה לעשות, הלכו לרב, לשאול אותו. אמר להם, אין מה, אפילו שכתוב בצוואה, לא עושים כזה דבר, יש הלכות, קוברים בן אדם בלי כלום. אבל הוא אמר להם, אני אגיד לכם, מה אבא שלכם רצה? אבא שלכם יודע את ההלכה, הוא לא נולד אתמול, הוא יודע מצוין שלא קוברים, לא עם גרביים ולא שום דבר, הוא ידע גם שלא נשמע בכל. למה הוא כתב לכם את זה? הוא רצה ללמד אתכם מוסר השכל חשוב. אפילו עם גרביים אי אפשר ללכת לקבר. עם כל הכסף, מה יש? שום דבר אדם לא לוקח איתו. אפילו דבר הכי פשוט, אדם לא יכול לקחת. אין לו מה לנסות. כל היום אדם רודף אחרי כסף, רודף אחרי דברים. תדע, עם מצוות אתה הולך לקבר, לעולם האמת. עם שום דבר אחר, לא. ולכן האדם הזה, שהוא כבר על ערש דווי, אין לו מה להפסיד, אין לו שום דבר, אומר לעצמו, לפחות ייתן צדקה, אם ננצל, זה זכות גדולה, ואם לא, לפחות שבעולם הבא יהיה בשכר. תשימו לב מה קורה. שלושת האנשים הללו נתנו אותו סכום כסף לצדקה, ותראו את הפער בנחושת ששווה גרושים לכסף ששווה כך וכך, לזהב ששווה פי כמה וכמה מהכסף. הכל תלוי מה היה בכוונה, מה האדם חשב, מה המטרה שבשבילה האדם נתן את הצדקה הזאת. זאת אומרת, המעשים שלנו לא תלויים רק במעשה עצמו, כמה כסף תרמת, כמה נתת, כמה עזרת, תלוי הרבה מאוד במחשבה, בכוונה, לאיזה מקום בן אדם מוביל את המעשים שהוא עושה. עד כאן לפרשת השבוע, אנחנו נאמר את העניין שקשור לפרשה שקראנו השבת. גם זה קשור לעניין של הצדקה, אבל לא בדיוק במושג של צדקה. לפני תקופה מסוימת, אני לא יודע בדיוק מתי, קרה בבני ברק דבר מאוד מוזר, מאוד משונה. משפחה מגיעה לחתן את הבן והבת באיזה אולם, שעתיים לפני החופה, באים, צילומים, התארגנויות, פתאום הם מגלים שיש עוד משפחה שמגיעה לאותו אולם. נצטרך לשאול מה קרה פה, מה... וכן, אנחנו... אמנם לנו יש חתונה פה. מה קורה? זה אנחנו? אנחנו, כן אנחנו. הולכים למשרד, לראות מה קורה. הפקיד רואה, הוא קבע שתי חתונות. באותו אולם, באותו היום, באותו הלילה. שעתיים לפני החופה. איזה בלגן התחיל להיות שם, מה אפשר לעשות במצב כזה? מיד הזמינו, התקשרו למנהל, המנהל מגיע, מברר מה עושים, חשכו עיניו, מה הוא יכול לעשות? מה התחופה כבר, מה אפשר לעשות? ניסה להתקשר אולמות סמוכים, אולי מישהו פנוי במקרה, יפצה את מה שצריך, העיקר של דברים שיסתדר פה הכל, שום דבר לא. ואז הוא פונה למשפחות ואומר להם, תשמעו, אני מבין, יש פה תקלה מאוד קשה, אני... הכל מובן, הכל, אתם צודקים לגמרי. תראו, יש לי את האולם הזה הגדול, יש לידו אולם קטן, אולי משפחה אחת מוכנה. תבינו, נקלענו, זה המצב כרגע. אולי משפחה אחת מוכנה, ללכת לאולם הקטן, לעשות את החתונה שם. שתי המשפחות אמרו לנו, לא ייתכן, לא שייך, יש לנו מאוד מוזמנים, מה נהיה שם כמו... סרדינים, זה לא שייך בכלל, זה... האולם הקטן לא רלוונטי, הוא מתאים לברית אולי, אולי לאירוע קטן. מאוד משתתפים, לא שייך להתנהל בעולם הזה. אין לו שום ברירה, הוא לא יודע מה לעשות המנהל, ואז הוא קורא לאחת המשפחות לצד, נכנס להם לאיזה חדר צדדי, ואמר להם, תקשיבו, אין לי מה לומר לכם, אתם צודקים, 100% תקלה נוראית, הוא פיטר כבר את הפקיד הזה שעשה את הפשלה הזאת, פיטר אותו במקום, אבל תקשיבו, אתם בוודאי יודעים שהאדם שמבטר על דבר שקשה לו לבטר, השם עושה לו ישועה בדברים לא פשוטים. אולי יש לכם איזה ישועה שאתם זקוקים לה מאוד, אם תוותרו, תוכלו לקבל אותה בוודאי מעת השם יתברך. ואז האמא של, או החתן או הכלה של אחת המשפחות, התחילה לבכות. אומרת לו, כן, יש ישועה מאוד גדולה שאנחנו צריכים. אבא שלה, לפני שבוע, שבועיים, גילו לו איזו מחלה מאוד קשה, שצריך טיפולי כימותרפיה מאוד קשים, באיזה, בבלגיה, באיזה בית חולים שם. אני מוכנה לוותר, ללכת לעשות את החתונה באולם הקטן, לזכותו של אבא שלה. והיא אמרה לו, אם אני כבר מוותרת, אני רוצה שזה יהיה מושלם לגמרי, תחזיר את הפקיד לעבודה. שלא יהיה מישהו שיפסיד ממה שקרה. ויתור זה עד הסוף. טוב, באמת הזדרזו להתכונן באולם השני, הביאו את כל הציוד, איכשהו, לא יודע איך מסתדרו שם. הייתה החתונה. לא עברו כמה ימים אחרי החתונה, אבל לפני הטיפולים עושים לו בדיקת סידי נוספת ורואים שהצילומים שונים לחלוטין. ראו את שני הצילומים, הבדל שמיים וארץ ביניהם. אומר להם הרופא, הוא לא צריך לא טיפולים ולא שום דבר, יש איזה בעיה קטנה, צריך קצת כמה כדורים לקחת, יבוא עוד חצי שנה לבדיקה, אבל זה בכלל לא מה שהיה. לא היה שום דבר שטיפלו ביהודי הזה בין הצילום הראשון לצילום השני. ההבדל זה לפני הוויתור וזה אחרי הוויתור. אומר החפץ, החתם סופר, בפרשת השבוע כתוב, וכי יריבון אנשים והיכה איש את רעהו באבן או באגרוף ולא ימות ונפל למשכב. אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו וניקה המכה, רק שבתו ייתן ורפו ירפא. מה בגדול אומרים הפסוקים הללו? אדם הזיק את חברו, אם הוא מת צריך לענש עונש קשה, אם הוא רק נפצע או נפגע אז רק צריך לשלם לו את הרפואה, מה שצריך לטפל בו, מה שהוא הפסיד משלמים לו בכסף. שואל החתם סופר, אני לא מבין, בשביל מה התורה צריכה לכתוב לי וכי יריבון אנשים? מה צריך לספר איך קרה שהם נתנו מכות אחד לשני? אחד נתן, נגמר הסיפור, לא משנה, רבו, לא רבו, התורה מקצרת, היא לא מספרת לנו סיפורים. אז זה פשוט אפשר להסביר שהתורה באה להגיד בזה שאפילו שהם שניהם רבו, זה לא רק אחד, אם רק אחד בן אדם הקהל, אתה מבין, הוא צריך שלם. אם שניהם רבו, כל אחד נתן את שלו, נכון, הפעם הוא נפגע, אבל באמת שניהם היו שותפים, אולי היינו פותרים אותו, אומרת התורה שחייבים. ככה אפשר לומר בפשיטות, אבל החתם סופר אומר יסוד מאוד גדול וחשוב. אומר החתם סופר, תדעו לכם, אם הם לא היו רבים ורק אחד היה נותן מכה לחברו, בלי מריבה, מה היה קורה? לא היה צריך ללכת לרופא לרפא אותו, מורה העולם היה מרפא אותו לבד. מאיפה אנחנו יודעים את זה? הנביא אומר, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר אדוני ורפאתי. אם יש שלום בין הקרובים, הרחוקים, כולם בשלווה ושלום, בלי מריבות, בלי עניינים, אומר השם ומרפא, בלי רופאים, בלי ניתנה רשות לרופא לרפא, לא צריך שום דבר. עצם זה, שהם היו בשלום, אדם לא עשה דברים לא טובים, על זה בלבד מגיע לו רפואה. יש ליסוד הזה מקור בגמרא. גמרא בסוף מסכת תוריות ממש, ממש בעמוד האחרון של מסכת תוריות, מספרת שנפטר גדול הדור ורצו להעמיד רב אחר, מי יהיה גדול הדור שלנו באותה תקופה. היו שני חכמים גדולים מאוד, רב יוסף ורבה. מה ההבדל שביניהם היה? רב יוסף הוא היה בקי בכל התורה כולה. כל מקום שנשאל אותו הוא יודע בדיוק מה כתוב, מי אמר, מה ההלכה, מה צריך לעשות, מה הסיבה, הכל הוא יודע. רבה היה פחות בקי ממנו, אבל הוא היה חריף בצורה בלתי רגילה, יותר מרב יוסף. הוא יודע להקשות, לעשות חילוקים, לעשות... משהו מיוחד. הסתפקו החכמים, מה עדיף? סיני או עוקר הרים? סיני זה מי שיודע הרבה דברים, יש לו בקיאות גדולה. עוקר הרים זה מי שיודע לפלפל וחריף מאוד. לא ידעו מה להחליט. שלחו לשאול בארץ ישראל, הם היו בבבל. שלחו לארץ ישראל לשאול. איזה רב יותר עדיף? אמרו להם, סיני עדיף. למה? מה הספק, בוא נאמר ככה? אם, יש לנו שאלה הלכתית, אם היא כתובה בספר, רב יוסף שולף אותה בשנייה. אבל אם זה משהו שהוא לא כתוב, ורק צריך לדעת לדמות אותו לזה או לזה, מה, למה הוא יותר דומה, לדין הזה, לדין השני, זה יותר מתאים לרבה. אז הם שאלו, מה העדיפות במצב כזה? אמרו להם בארץ ישראל, אדם שהוא בקי יותר, הוא עדיף. רצו למנות את רב יוסף, כי הוא יותר בקי, רב יוסף לא הסכים. רב יוסף אמר, מה פתאום, רבה יותר גדול ממני, הוא יהיה הראש שיבה, הוא יהיה גדול הדור. באמת רבה היה גדול הדור, 22 שנה עד שהוא נפטר, ואת רב יוסף החליף אותו. אומרת הגמרא, כל אותם 22 שנה שרב יוסף היה, שרבה היה הרב, ורב יוסף לא היה גדול הדור. לא קיבל את התפקיד הזה. כל אותם 22 שנה, רב יוסף לא הביא רופא לביתו. הפירוש הפשוט והידוע, למה רב יוסף לא הביא רופא לביתו? כי גדול הדור, הרופא בא אליו. אדם שהוא לא גדול הדור, הוא הולך לרופא. אז רב יוסף לא הביא רופא לביתו, כי הוא הלך בעצמו לרופא. אבל הראש מביא חכמים שהסבירו הסבר אחר. והוא אומר שזה ההסבר היותר נכון. למה רב יוסף לא הביא רופא לביתו 22 שנה? כי בזכות הענבה שלו שהוא ויתר לרבה להיות הרב, לא היה חולה בביתו 22 שנה. בזכות הוויתור, כמה שווה היה לו לוותר. 22 שנה בלי רופאים, בלי חולים, בלי בעיות. איזה דבר גדול ונפלא זה. כותב הרב פלא יועץ בערך ותרנות. הוא אומר, תדע לך, מידת הוותרנות מידה גדולה מאוד, היא מחיה את בעליה. ואנשים לא יודעים את הערך שלהם, אנשים היו יודעים את הערך שלה, היו משתמשים בה הרבה מאוד, למרות שזה מאוד קשה. אומר רבי חיים פלאג'י דבר מעניין, אולי אפילו קצת מוזר, הוא אומר, אם אדם יש לו חולה בביתו, יעשה ותרנות אפילו לבעלי חיים, ובטוח שהבעלי חיים האלה יבקשו עליו רחמים, והחולה שלו יתרפא. עד כדי כך. אז אם כן, אנחנו רואים כאן כמה המעלה של מידת הוותרנות, כמה כוח יש לה, איזה שווה זה לוותר למרות שקשה מאוד. נחזור למשפחה שעליה דיברנו עם האולם. ברור שהיה להם חתונה, איך נאמר, לא הכי מסודרת. כמה שתהיה שמחה, אבל כשאין מקום, אין מקום. זה לא כמו בירושלים שאנחנו מבטחים, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. שם עומדים צפופים ומשתחווים צפופים, או אם בכלל אפשר לרקוד. זה ויתור מאוד מאוד קשה. ויש להם כעס מאוד גדול על חוסר האחריות של הנהלת האולם. אבל היא ויתרה אימא, עשו צעד קשה ביותר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם עושים דברים. מעל הטבע של בני אדם, שוברים את הטבעים שלכם בשביל לא לריב, בשביל לעשות את רצוני, בשביל לוותר לאחרים, אני כנגד זה יעשה לכם את אותו הדבר. וזה מתחבר לנו בסיום לפרשת שקלים שקראנו השבת. התורה אומרת לתת מחצית השקל, המילה מחצית יש בה רמז מאוד מאוד יפה, תשימו לב. אות מם בהתחלה, אות תו בסוף, זה מת. האותיות מת רחוקות מאוד. באמצע יש לנו ח' י' ובאמצע של האמצע צד. ח' י' זה חי, צד היא באמצע. אומרים המפרשים, אם אתה נותן צדקה, אתה מקרב את הח' והי' שיהיו חי. מרחק, מרחיק את המם והתו של מת. לא יהיה מוות, יהיה חיים וצדקה, תציל ממוות. זה המעלה הגדולה של הצדקה, לכן כתוב אצל פנחס, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. מה זה המילה חמתי? שם זה הפוך, מם ותו צמודות, ח' וי' רחוקות, כי היה שם גזרה של כליה, כליה על עם ישראל. פנחס במעשה של הקנאה שלו השיב את חמתי, הפך את האותיות שאמת לא יהיו קרובים וחי רחוקים, אלא הפוך, חי קרובים ואמת יהיו רחוקים. זה הכוח של מצוות הצדקה, וצריכים לדעת שצדקה, בוודאי זה בכסף, אבל זה לא רק בכסף. הגמרא אומרת במסכת סוכה בדף מ"ט עמוד ב' שגמילות חסדים עדיפה מהצדקה בשלושה דברים. א', צדקה זה רק לחיים, גמילות חסדים זה גם למתים, קבורת המת. ב', צדקה זה רק בממון של האדם, חסד, גמילות חסדים אדם עושה בממונו, בגופו, בכל הדברים אפשר לעשות. דבר שלישי, צדקה זה רק עם עניים, וחסד זה גם עם עניים וגם עם עשירים. ככה הגמרא שם אומרת. אז כשאדם יודע להתנהג בגמילות חסדים, ואין לך גמילות חסדים יותר מלוותר למי שעשה לך רע, והרבה פעמים זה מאוד קשה, כל אחד יודע, פעם הוא פגע, הוא עשה לי, הוא הציק לי, הוא גרם לי איזשהו נזק, קשה מאוד לוותר. אם אתה יודע להתעלות מעל הקושי שלך, מעל הסבל שלך, ולוותר, ולמחול, ולסלוח, ולהעביר, בורא העולם ייתן לך חיים, ולא רק חיים, אלא חיים טובים, ומאושרים, ומוצלחים, בכל מכל כל. אמן, כן יהי רצון. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.